good, yeah. Breshis Rabbi, I'm going to move this over. Breshis Rabbi Leibowitz, Breshis Rav Gigi, I'm going to speak in English because Rabbi Leibowitz is recording this, and it's bad enough Rav Gigi had to suffer with my bad Hebrew for the last hour now. If YU Torah has to suffer with my bad Hebrew, it's going to be really bad. But, first of all, the shiur tonight is for Refuah Shleima of Rachel Miriam Bas Shifra Yanta and all the cholim in the community. For those of you who are not from North Woodmere or new to North Woodmere, so we have a Friday night chabura. We learn Rambam Sefer Mitzvos, and last year we finished the Mitzvos Aseh, and this year we're starting our 10th year, and we're starting Mitzvos Los Aseh. And so on that occasion, we wanted to do something special to mark the beginning of Mitzvos Los Aseh. So when you think about Mitzvos Los Aseh, you think the person to get is someone like, you know, for me, if I think of Mitzvos Los Aseh, I think like we should get like Rav Yitzchak Cohen to come and yell at everybody and scream. Like in Gush context, it'd be like Rav Meidan to come and bang on the bima, you know. And that's, so you would think that I made a strange choice by asking Rav Gigi to come and give the shiur. But for me, there's a couple aspects to this that make it different. First of all, this time of year, when I experience Elul and the Yom Narayim, it really reminds me of Yeshiva more than any other time of year, and specifically of Rav Amital, but also Rav Lichtenstein. Especially in the last few years, I've been learning a lot more of Rav Lichtenstein's writing about Yom Narayim, and Rav Lichtenstein really emphasized, you know, this time of year, most people emphasize guilt and feeling bad about all the bad things you did. And Rav Lichtenstein really talked a lot about strengthening our connection to God. And this is the time where he's close. So this is when we strengthen our connection to God and really a positive aspect of the Yom Narayim. And so rather than emphasizing the negative aspect of Mitzvos Los Aseh, we should really kind of talk about how they develop our relationship to HaKadosh Baruch Hu. But really this time you remind me of Amital. And I have to say, with Rishut to Rav Gigi, when the first time I heard Rav Gigi speak, I really felt like I was hearing Rav Amital speak in many ways. And Rav Amital, I remember the first sicha I heard from Rav Amital, he spoke to the chutznikim when we came in El Zman, and he said that the midah of Elul is psolicha, that it's your job to form something and to make something. And that Elul is not just about thinking about all the things you did, it's about taking advantage of the opportunity. So those people who come and learn on Friday night, I know that takes a lot of initiative. It's not easy. I don't even have to leave home, so it's not that hard for me. But it's not easy. And then coming out on a Sunday night is also not easy. So really just the fact that you come is something that I appreciate, but also it's really taking that initiative. You know, those people who come out on Friday night and learn really are already people who naturally take that initiative. And Rav Gigi is especially the right person from my perspective to come and give the shir p'ticha on this topic, because when it comes to matters of the yeshiva, of being a visionary, of guiding us into the next, you know, taking a yeshiva that's been around for longer than any other Hesder yeshiva, or almost any other Hesder yeshiva, having the vision to take it into the next stage of growth of the yeshiva, Rav Gigi really is the visionary of that. And having someone who can take something and kind of see, you know, Roa Tanolad, I think is very important. So rather than emphasizing the negativity, I don't know what the shiur will be about. Maybe the shiur is going to be banging on the bima, whatever. But, and the last thing I'll say about Rav Gigi, really, especially now just spending an hour with Rav Gigi, the highest compliment that you can pay someone from Gush is that, you know, Rav Amital, you say, "Tairi bein levdecha ve'emet," is emet. And emet doesn't just mean telling the truth. It means being genuine. It means not hiding who you are. It means being a person who lives with other people and relates to people. And the genuineness and the warmth of Rav Gigi is really unparalleled. And, you know, it's hard to say that we have to go to Israel to get someone, but, you know, for me, as a Talmud of the Yeshiva, I was not in Rav Gigi Shur when I was in Yeshiva, but I've learned so much just in the last few years from interacting with Rav Gigi and his warmth. And so that's something that, for me, it's a tremendous kavod to welcome Rav Gigi to our shul and to our kila and to give the Shur p'ticha.
Okay. אתם מבינים שאני עובר עכשיו לדבר בעברית, אבל אני רוצה להגיד לכם שמה שהוא אמר, שום דבר מזה לא נכון, מה שהוא אמר עליי, אבל זה בסדר. מה שחשוב זה שבעזרת השם אנחנו הולכים עכשיו קצת ללמוד איזה סוגיה ביחד, ואני מוכרח גם להגיד ככה, כשקיבלתי את המייל הראשון, ואנחנו מתחילים ללמוד מצוות לא תעשה, תן הקדמה על מצוות לא תעשה. ואני נמצא יום לפני שיעור כללי בישיבה, ויש לי עוד 10 שיעורים שאני צריך להכין, ומצוות לא תעשה, הקדמה למצוות לא תעשה. מאיפה זה בא לי? אני לא יודע מאיפה זה בא לי. אבל כיוון שאמרתי, יש יהודים שמתכנסים כל ליל שבת ללמוד, אז, והם לומדים, ועכשיו רוצים הקדמה למצוות לא תעשה. איך אני יכול להגיד להם, תשמעו, זה לא מעניין אותי, בוא ניתן לכם שיעור על עניין הזה. אבל אני, לכן אני רוצה שבעזרת השם נעסוק בסוגיה הזאת, אבל בכל זאת, אני רוצה ברשותכם לפתוח בסיכום מצוות עשה. כתוב קודם כל, שאנחנו הולכים בשיטת בית הלל ולא בשיטת בית שמאי, בית הלל מתחילים בעשה טוב, ואחר כך אומרים סור מרע. אז נתחיל ב... יש לרמב״ם פסקת סיום של מצוות עשה, לפני שהוא עובר לדבר על מצוות לא תעשה, יש לו קטע קטן שהוא מסיים את מצוות עשה, שבעיניי זה קטע מאוד מאוד חשוב, שכדאי שנדע אותו. הרבה פעמים אנשים לא שמים לב אליו. ואני רוצה שנשים לב אליו, הוא לא נמצא בדף שלפניכם, אני בשביל זה ביקשתי את ספר המצוות, אני רוצה לקרוא את פסקת הסיום מדברי הרמב״ם במצוות עשה. אומר הרמב״ם ככה. כן. וכשתסתכל באלו הרמח מצוות עשה, תמצא המצוות ההכרחיות מהם 60 מצוות. יש לנו 248 מצוות עשה. אומר הרמב״ם, רק 60 מתוכם הן מצוות הכרחיות. זאת אומרת שכל יהודי יפגוש בחייו for sure 60 מצוות. שאר המצוות זה תלוי, אבל 60 מצוות כל אדם פוגש בחייו. ובתנאי שהאיש שאמרנו שחייו באלו ה-60 מצוות ההכרחיות, שיהיה עניינו כעניין שרוב בני אדם בו. הוא צריך להיות אדם ממוצע. אדם נורמלי. מה זה אדם נורמלי ברמב״ם? שימו לב, שיהיה עומד בבית, הוא צריך לגור בבית, הוא לא יכול להיות הומלס, הוא צריך להיות במדינה, הוא צריך לגור עם אנשים, בתוך חברה. אלה נקודות חשובות שצריך לשים לב. הרמב״ם כשהוא נותן לנו פה, הוא נותן לנו מי הוא האדם הנורמלי. אדם שגר בבית, חי במדינה, בתוך חברה, ויוכל המאכלים הידועים למזון האדם. והיום אנחנו יודעים שיש גם בני אדם שחיים בבית וחיים בחברה, אבל חושבים שזה אסור לאכול וזה אסור לאכול. הוא צריך לאכול אוכל שבני אדם אוכלים, רוצה לומר הלחם והבשר, ויעשה סחורה עם בני אדם. הוא צריך להיות אדם שמתפרנס, וישא אישה ויוליד בנים. שימו לב כמה יפה ההגדרה הזאת של הרמב״ם. זה האדם הנורמלי, זה האדם הממוצע. אומר הרמב״ם, כל אדם כזה, אם הוא שייך לקבוצה הזאת של האנשים, הוא יפגוש בחייו 60 מצוות. ואז הרמב״ם עושה עבודה באמת מעניינת. הוא לוקח מכל 248 ונותן לנו, אומר לנו, ואלו הם ה-60 מצוות. המצווה הראשונה והמצווה החמישית והמצווה ה-19. וכך הוא עושה רשימה גדולה. למה זה חשוב לנו לדעת את הרשימה הזאת? כי בתוך הרשימה הזאת, כל פעם שהוא מביא מצווה, הוא כותב, והמצווה הראשונה, והיא גם כן נוהגת בנשים. והמצווה הזאת, והיא לא נוהגת בנשים. אחת השאלות, ואני מספר לכם עכשיו, למה, איך אני התוודעתי לפסקה הזאת ברמב״ם. הרבה פעמים אנשים לא, אני לא לומד ספר המצוות על פי הסדר, על הסדר. אם אני עוסק במצוות קידושין, אני הולך למצווה רשות ג', אני הולך, עוסק במצווה X, עוסק במצוות קריאת שמע, אני הולך למצווה י', אני עוסק במצוות תפילה, אני הולך למצווה ה', אני הולך למצוות לפי מה שאני עוסק בהם, אני לא לומד ספר המצוות על הסדר. אתם לומדים ספר המצוות על הסדר, אז צריכים לראות כל הקטעים. אבל אני לא לומד. אז למה זה חשוב לי לדעת איך אנשים יודעים את הפסקה הזאת? כי אני יום אחד נתקלתי, עסקתי במצוות סיפור יציאת מצרים. ושאלתי את השאלה, האם נשים חייבות במצוות סיפור יציאת מצרים? שאלה. נשים, האם חייבות לספר ביציאת מצרים? זאת מצוות עשה שהזמן גרמה. לכאורה נשים פטורות. נכון? זאת הסברה. לכאורה נשים פטורות. וראיתי שאחרונים דנים בשאלה הזאת. לפה ולשם ועוסקים. ומדייקים מהרמב״ם במשנה תורה, שהוא לא אמר שנשים חייבות. ורצו לטעון בשיטת הרמב״ם, שאולי הרמב״ם סובר שנשים פטורות. החינוך כותב בפירוש שנשים חייבות. אבל הרמב״ם לא אומר כלום. ואז גיליתי שהרמב״ם כן אומר. איפה הוא אומר? בפסקה הזאת. כי הוא רושם את כל המצוות, הוא אומר המצווה X והמצווה Y והמצווה Z, ועל כל אחד הוא אומר אם נשים חייבות בה או לא. וכשהוא מגיע למצווה קופנון זין, היא מצוות סיפור יציאת מצרים, הוא לא אומר והקופנון זין ואין הנשים חייבות בה. הוא לא אומר את זה. ואם כן, יש לנו ראיה ברורה שהרמב״ם סובר שנשים חייבות בסיפור יציאת מצרים. זה לא היום, אנחנו לא נמצאים בערב פסח. אילו היינו בערב פסח, ויש פה אולי כאלה ששמעו את השיעור הזה בערב פסח, אז בערב פסח אני מדבר למה באמת נשים לדעתי חייבות בסיפור יציאת מצרים, למרות שזה מצוות עשה שהזמן גרמה. אבל זה לא הזמן שלנו עכשיו לעסוק בסוגיה הזאת, רק שתדעו שפסקת הסיום הזאת, אפשר ללמוד ממנה גם הלכות מעניינות. זה דבר ראשון. אבל מה שיותר חשוב לי כרגע, זה המשך הפסקה וזה הסוף שלה, כי כאן הוא אומר דברים בעיניי, מצד אחד מוזרים שהרמב״ם מתעסק איתם, ומצד שני יש בהם עומק גדול וחשוב. אומר הרמב״ם, הנה התבאר לך כי מאלו ה-60 מצוות ההכרחיות, יש מהן 46 מצוות, 46, שאנשים חייבות בהן, גם כן, ו-14 מצוות שאין אנשים חייבות בהן. 60, מתוך ה-60, 46 חייבות, נשים חייבות, ו-14 נשים לא חייבות. ועכשיו הרמב״ם עושה גימטריאות וסימנים, מה שלא מתאים בכלל לרמב״ם. אנחנו מתפלאים שהרמב״ם עוסק בזה, כי הוא אומר ככה, ויהיה הסימן באלו ה-60 מצוות ההכרחיות, 60 הם המלאכות, הפסוק משיר השירים. 60 הם המלאכות, זה 60 ההכרחיות. יש 60 מצוות שהם מלאכות, זה קווינס, כן? הם המלאכות של המצוות, בסדר. 60 הם המלאכות. ויהיה הסימן בנפול ה-14, אם אני רוצה, כן? להוריד 14, אז נותן לנו גם לזה סימן. אזלת יד. אזלת יד, יד, י' תוריד יד. טוב. או יהיה הסימן בחיוב, פוזיטיב סימן, כן? הוא נותן גם ל-46, שימו לבטן, השש ו-40 מצוות לנשים, גם את בדם בריתך. הפסוק בספר זכריה אומר, גם את בדם בריתך שילחתי אסירייך, מבור אין מים בו. תכף נדבר קצת על הפסוק הזה. כלומר שמספר בדם, בית דלת מם, גם את בדם בריתך, בדם הוא חובה עליהן, והם הברית המחויב לנשים בהכרח. זה מה שאומר הרמב״ם. עכשיו אני רוצה שנבין, תשימו לב אתם. זה באמת מוזר שהרמב״ם מתעסק גימטריאות, זה פרפראות לחוכמה, נכון? אז תגיד, הוא עשה את זה בסוף ספר המצוות, בסוף החלק של המצוות עשה, גם הוא השתעשע בכל מיני דברים כאלה. מי שמכיר את הרמב״ם, הוא לא אהב להשתעשע גם לא בסוף דברים. בסופי הספרים הוא עשה דברים משמעותיים, הוא לא אהב להשתעשע. נדמה לי שמה שאומר הרמב״ם כאן, זה משהו הרבה יותר עמוק ומשמעותי. נשים לב איזה פסוק הרמב״ם מצא בשביל לקשור את הנשים לעולם של עבודת השם. גם את בדם בריתך, גם את בדם בריתך, אני מזכיר לכם, שכתוב, ויבור עלייך ואיך מתבוססת בדמייך ואומר לך בדמייך חיי, דם פסח ודם מילה. ואחת השאלות שמטרידות מאוד, זה שגברים, כשאנחנו אומרים ככה, עוסקים בשאלות, אנשים יש להם ברית, אנחנו כל אחד ועל בריתך שחתמת בבשרנו. יש ברית שחתומה בבשר של כל זכר וזכר מישראל עם הקדוש ברוך הוא. והרמב״ם, אני חושב, שהיה מאוד חסר לו הברית של הנשים. איפה הנשים והברית שלהם עם הקדוש ברוך הוא? והוא מצא פסוק שעוסק בדם ברית, אבל מתייחס לנשים. זה קצת פרדוקסלי לדבר על דם ברית אצל נשים. אבל הוא אמר גם את בדם בריתך, כדי לומר לנו שהנשים הם חלק מן הברית, הם חלק מן השיח של הקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל. גם את בדם בריתך. ושימו לב את זה, הוא לא סתם אומר גם את בדם בריתך. הוא מוסיף משפט. והיא הברית המחויבת לנשים. גם נשים הם חלק מהברית. ואני חושב שזה דבר חשוב כרעיון, כאידאה, שהרמב״ם כאן כותב בסיום ספר המצוות, כי מצוות עשה, מה שמאפיין את המצוות עשה, זה שבאמצעות המצוות עשה, האדם יוצר את הקשר הפוזיטיבי, כן? עם הקדוש ברוך הוא. ואומר לנו הרמב״ם, יש 60 הם המלאכות. זה לא סתם מספר, 60. המספר 60 זה המספר שמאפיין ומייצג את הדרך של האדם ליצור קשר, האדם הנורמלי, האדם הפשוט, יוצר קשר עם הקדוש ברוך הוא דרך מספר הזה של 60. ואם תדעו שיש 60 מסכתות בש"ס, זה לא מקרה. כל המספרים האלה מסמנים משהו של איזשהו מבט שלם. ואומר לנו הרמב״ם, גם את בדם בריתך, גם לנשים הם חלק מהברית, והיא הברית המחויבת לנשים. אני חושב, זה מה שאני לומד מהפסקה הזאת של הסיום של מצוות עשה, ואני חושב שזה חשוב שיהיה לנו, לנו המבט הזה של הרמב״ם על הרעיון הזה של ברית, קשר חיובי שיוצרים עם הקדוש ברוך הוא, בונים בניין פוזיטיבי של קשר עם הקדוש ברוך הוא דרך 60 המצוות האלה, או דרך בדם בריתך לנשים. אנחנו אומרים עכשיו למצוות לא תעשה. כשאני בא למצוות לא תעשה, ואני רוצה לתת איזה, באמת, לנסות היום לתת מבט כולל על מצוות לא תעשה, דבר אחד ברור, בולט בתורה, בהבדל שבין מצוות עשה למצוות לא תעשה. מצוות לא תעשה בתורה הם דבר מפחיד. יש עונשים. התורה כותבת עונשים על מצוות לא תעשה. על מצוות עשה, בדרך כלל, אין לנו שכר על קיומם. התורה לא אומרת מה השכר תקבל אם תקיים מצווה X או תקיים מצווה Y. התורה גם לא אומרת מה עונש תקבל אם תבטל מצווה X או מצווה Y. לזה כמובן יש שני חריגים בשכר ושני חריגים בעונש. שני חריגים בשכר במצוות עשה, כולנו מכירים אותם. כבד אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך, ושילוח הקן שקראנו אתמול למען יתבלח וארכת הימים. אלה שתי מצוות עשה שעליהם התורה אמרה את השכר שלהם, וכולנו יודעים מה שאמרו חז"ל, שקל הכתוב מצווה קלה שבקלות עם מצווה חמורה שבחמורות. שילוח הקן זאת המצווה הכי קלה שיש לפנינו, וכיבוד אב ואם זאת המצווה הכי חמורה שיש לפנינו, כן? ונתן הקדוש ברוך הוא שכר דומה, לומר לך, אי אתה יודע מתן שכרם של מצוות. בעצם רוצה הקדוש ברוך הוא להגיד לנו, כן? אתה לא יודע באמת מהו השכר של המצוות. אם נוסיף לזה את התמיהה של אלישע בן אבויה אחר, על זה שהוא ראה את היהודי הזה שעלה לסולם, והלך לקיים מצוות שילוח הקן, ונפל משם, ואמר, איפה מה שכתוב בתורה, ועל זה אמרו חז"ל, למען יתבלח לעולם שכולו טוב, וארכת הימים לעולם שכולו טוב. זאת אומרת, זה לא מדובר על שכר במובן הרגיל שאנחנו מכירים. אז אנחנו רואים שגם במצוות האלה שהתורה כתבה שכר, שזה לא בדיוק שכר שאנחנו מדברים עליו. ולכן בעצם אין לנו בתורה שכר על מצוות עשה. עונש על ביטול מצוות עשה יש לנו כמובן רק בשתי מצוות. שתי מצוות יחידות שיש עליהן בתורה עונש על ביטולן. יודעים מה הם? מילה ופסח. שתי המצוות האלה, מילה ופסח, בשתיהם החיוב הוא כרת. וגם זה מאותה סיבה. כי מילה ופסח, אלה הן מצוות של ברית. בדמי חיי. זה ברית של, ברית מילה, זה הברית של האדם הפרטי עם הקדוש ברוך הוא. קורבן פסח הוא הברית של עם ישראל כציבור עם הקדוש ברוך הוא. ולא נאריך עכשיו בנקודה הזאת, אבל אל, זאת, אלה הם שתי נקודות חשובות, ולכן אדם שלא רוצה לכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא באופן פרטי, אז ונכרת, האדם הזה לא יהיה חלק מן העם חלילה, ונכרת, זה בדיוק קראת, קראת זה שהוא קורע את עצמו מכנסת ישראל, וכך כמובן גם בציבור, גם בקורבן פסח. אלה הם שתי מצוות עשה יחידות, כי אי אפשר להיות יהודי, לא במישור האישי הפרטי, ולא במישור הלאומי הציבורי, אלא אם כן יש לך דם פסח ודם מילה. אגב, רק שתדעו שמצוות הפסח היא המצווה היחידה שהקדוש ברוך הוא נותן, בסדר? הזדמנות שנייה. אם אדם לא הצליח לקריב קורבן פסח בי"ד בניסן, הוא מקבל הזדמנות שנייה. למה נגרע? ומקבל הזדמנות שנייה בי"ד באייר. עשה מה שיש לנו לגבי ביטול מצוות עשה. אבל ככלל, כמו שאתם מבינים, אין במצוות עשה בתורה עונשים. התורה לא מענישה. במצוות לא תעשה, יש עונשים. יש מיטת בית דין, יש עבירות שחבים עליהם מיטת בית דין, יש מיטה בידי שמיים, יש קראת ויש מלכות. אלה העונשים שיש למצוות עשה. למצוות עשה, סליחה, למצוות לא תעשה. במצוות לא תעשה, התורה נותנת עונשים. במצוות עשה, התורה לא נותנת עונשים. אין עונשים במצוות עשה. ואין שכר בתורה על מצוות עשה. התורה לא אומרת שום דבר, מה יהיה. אבל התורה אומרת לנו רק על מצוות לא תעשה. שם אנחנו מקבלים את מימד היראה שיש במצוות לא תעשה. אין לנו הדברים האלה במצוות עשה. אבל בכל זאת, גם כשהתורה נותנת עונשים במצוות לא תעשה, יש הבדל בין סוגים שונים של מצוות לא תעשה בעונשים שלהם. ושם אנחנו יודעים כמובן, ככל שהעבירה חמורה יותר, אז העונש עליה יותר קשה. יש מיטת בית דין, כמו שאמרנו, יש קראת, בתוך מיטות בית דין יש נסקלים, נשרפים, נהרגים, נחנקים וכו'. יש רמות שונות של עונשים. ולפי חומרת העבירה. אבל יש בתוך מצוות לא תעשה הבדל מעניין. התורה מדברת על עונשו של עובר על איסור לא תעשה במזיד. כל העונשים שדיברנו עליהם, זה מיטת בית דין, מיטה בידי שמיים, קראת, במלכות, כל זה במזיד. מה קורה לאדם שעבר עבירה שלא תעשה בשוגג? מה הדין? אתם יודעים? אז יש לנו כלל. כל דבר שסדונו קראת, כל דבר שעל מזיד, במקרה של מזיד, אדם חייב קראת, בשוגג חייב קורבן חטאת. אבל דבר שזדונו אינו בחרט, על שגיגתו לא כתוב בתורה עונש שלו. מה עושים לו? אם הוא עשה את זה בשוגג? לא כתוב. וכאן אנחנו נכנסים לדיון בעצם מעניין, אדם שעושה עבירה בשוגג. זאת עבירה? או לא? זה אדם שיש משהו לא בסדר אצלו, או לא? הוא שוגג, הוא לא שם לב. בואו נראה קצת סביב הנקודה הזאת, כמה נקודות, כמה פרטים שחשוב לי שנראה אותם. תסתכלו בדף שלפניכם. נתחיל אולי בבקשה בפסקה השנייה מדברי הרמב"ן, רמב"ן שם ד' א', בויקרא, פרק ד', פסוק א'. אתם רואים? כן? הפסקה השנייה בקטע אחד, הפסקה השנייה. רמב"ן שם, הפסוק בקורבן חטאת כותב, נפש כי תחטא בשגגה. אומר הרמב"ן, נפש כי תחטא בשגגה, בעבור היות המחשבה בנפש, והיא השוגגת, הזכיר כאן נפש. לא כתוב אדם כי יחטא בשגגה, אלא כתוב נפש. כי השגגה קשורה לדעת של האדם, היא לא קשורה לאיברים שלו, כן? אלא לנפש שלו. כמה האדם נמצא בהכרה, כמה האדם מודע, יודע מה הוא הולך לעשות. ולכן הפסוק מדבר על נפש כי תחטא בשגגה. ומסביר הרמב"ן, בטעם הקורבנות על הנפש השוגגת, מפני שכל העוונות יולידו גנאי בנפש, והם מום בה. ולא תזכה להקביל פני יוצרה, רק ביותה טהורה מכל חטא. ולולי זה, היו טיפשי העמים זוכים לבוא לפניו. ולכן הנפש השוגגת תקריב קורבן שתזכה לקרבה אל האלוהים אשר נתנה. ובעבור זה גם כן הזכיר נפש. טוב. מה שאומר כאן הרמב"ן, שימו לב היטב, שאדם שעושה עבירה בשוגג, יש הבדל בין עבירה במזיד לעבירה בשוגג. אדם שעושה עבירה במזיד, אז כמובן, יש פה מעשה חמור. ועל זה עוד נדבר, מה בדיוק החומרה שבעבירה על מצוות לא תעשה, בעבירה במזיד. בעבירה בשוגג, שימו לבטב, הרמב"ן מדבר בעיקר לא על העבריינות של הגברה, של האדם, על מה פרובלמטי בהתנהגות של האדם, אלא על העבירה בחפצה. מה שמעשה העבירה עושה לנפש. דהיינו, בכל מעשה עבירה יש שני אלמנטים, שני יסודות. יש מעשה עבירה בגברה. האדם עבר עבירה. הקדוש ברוך הוא אמר לא לעשות, והוא עשה. זה עבריינות הגברה. בהמשך נעמיק קצת בעבריינות הגברה, ננסה להבין אותה. אבל כאן הרמב"ן מדבר על עבריינות החפצה. דהיינו, מבחינת הגברה, הוא לא היה מודע למה שהוא עשה. אבל בסופו של דבר, נעשתה עבירה על ידו. וכיוון שנעשתה עבירה על ידו, העבירה הזאת פוגמת בנפשו של אדם. יוצרת, כן? מבחינה החפצה של העבירה, יוצרת פגם עמוק בנפש האדם. והקורבן בא לטהר את התומעה הזאת. כביכול, אדם שעבר עבירה בשוגג, נטמעה נפשו. נפשו טמעה, נפשו התרחקה מהשם. וחשוב לדעת כאן, שזה אחת הנקודות שרואים כאן, שיש במצוות לא תעשה, לא רק שאלה של מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו כבני אדם, אלא יש במצוות לא תעשה משהו במעשה עצמו שהוא פסול ופגום. וכשאדם עושה מעשה כזה, גם אם אולי הוא לא אשם, כי הוא שוגג, אולי הוא לא אשם, אבל עדיין יש פגם בנפש, יש קלקול, יש טומאה בנפש, והקורבן בא לכפר על העניין הזה. יש קטע אחד אחר ברמב"ן שאין לנו פה אותו, אבל אני אגיד אותו בקצרה, שמדבר על ההבדל בין חטאת לבין אשם. כולנו שמים לב שחטאת זה לשון נקבה. נכון? חטאת זה לשון נקבה. אשם זה לשון זכר. ואני רוצה קצת להסביר את הנקודה הזאת. בחטאת, קורבן חטאת בא רק בשוגג. אין חטאת על מזיד. אבל חטאת במהותה, כן, קשורה לפגם שהחטא יוצר בנפש, והיא באה לתקן את זה. זה החטאת. האשם, הרמב"ן עומד על כך, שהאשם זה אשמת הגברה. בדרך כלל קורבן אשם בא על אשמת הגברה. כשאדם בא לתקן את אשמת הגברה, זה האשם. חטאת באה לתקן לא את אשמת הגברה, אלא תקלקול, אם תרצו, בנפש של לא המעשה שנעשה כאן, אלא הקלקול שהנפש נטמעה כתוצאה מן המעשה הזה. זאת נקודת ההבחנה היסודית של בין חטאת לבין אשם, ולדעת הרמב"ן, ואני מוכרח לומר שהדבר הזה לא לגמרי מוסכם, לדעת הרמב"ן בקטע הזה נראה מדבריו שהוא לא רואה כל כך אשמת גברה בחטא בשוגג. הוא רואה בעיקר בחטא בשוגג את טומאת הנפש, את הבעיה של החפצה, פחות הוא רואה את הבעיה של הגברה. לא פשוט המבט הזה, כי יש ראשונים שמהם משתמע שיש בעבירות בשוגג, יש גם אשמת הגברה. כי מה זה שוגג? שוגג זה לא אנוס. אם אתה יותר מודע למה שאתה עושה, אם אתה נזהר יותר במה שאתה עושה, אז אתה לא שוגג. ככל שאתה תהיה יותר, ככל שנקרא לזה ככה, ככל שהגברה שבך יהיה יותר פעיל, יהיה יותר אקטיבי, כן? אז זה לא יקרה לך. כי דברים כאלה קורים, אם אתה קצת, הייתי אומר, אדיש. אדיש, אדיש, איך אומרים בעברית אדיש? באנגלית. תגיד, יואל, נו. אוקיי, אם אתה אדיש קצת, יש מימד מסוים של אדישות בהתנהגות שלך, יכול להביא. אבל הרמב"ן לא עומד על... הרמב"ן אומר כאן שהרעיון של של החטאת הוא הפגם שהעבירה יוצרת בנפש. זאת נקודה אחת שחשוב לשים לב אליה. וממילא אומר לנו רמב"ן בהמשך העניין, שכאן כבר האם נוצר פגם בנפש, זה מאוד תלוי בסוג העבירה. לכן זה שייך רק בעבירות החמורות. בעבירות הקלות, שכשאדם עושה אותן במזיד, חייב מלכות, בשוגג, אין לו שום אחריות. אין לו שום דבר. למה? כי עבירה שבמזיד חייבים עליה מלכות, כן? היא לא יוצרת פגם בנפש. למה? ופה חשוב לי להדגיש את הנקודה הזאת, וכבר עכשיו נאמר דבר שנוכיח אותו בהמשך. אמרנו שבעבירת לא תעשה יש גם עבירת הגברה, ויש הנקודה בחפצה. מהי עבירת הגברה? מהי אותה נקודה בגברה כשאדם עושה עבירה? מהי אותה נקודה משמעותית? הנקודה המשמעותית היא המרידה בקדוש ברוך הוא. כביכול הקדוש ברוך הוא אומר לא לעשות, ואתה אומר לקדוש ברוך הוא חס ושלום, זה אדם שעושה במזיד. נבין, מה בעצם האדם שעושה במזיד, מה אומר לקדוש ברוך הוא? לא אכפת לי שאתה אומר לי לא לעשות, כן? אני לא שומע לך חס ושלום. אדם אומר אני לא שומע לך, אני עושה בכל זאת. אז העבירה כאן היא המרידה בקדוש ברוך הוא. מלכות נותנים למורד. לא בכדי אמרו חכמים, כשאדם עובר עבירה על דרבננים, איך קוראים למכות מדרבנן? מכת מרדות. כי היסוד הוא יסוד של מרידה. היסוד הוא יסוד של מרידה. אתה מורד בקדוש ברוך הוא. אז אם זה דאורייתא, אתה מורד בקדוש ברוך הוא. כן? אבל כל מושג המלכות זה... גם בעולם הכללי זה ככה. אנחנו, היום החינוך הוא פחות אוהב מלכות, כן? אבל תמיד, היסוד של מלכות שהיה קיים לאורך כל ההיסטוריה, כן? היה בנוי על כך שאתה, כשאדם מורד, כשאדם זה, אז המלכות אמורות, כן? להגיד לו, אתה לא יכול לצאת נגד העניין. עכשיו אנחנו מבינים ככה. אז במקום שבו העבירה כולה היא במרידה, כן? זה שייך רק במזיד. בשוגג ודאי אין כאן. היסוד של המרד לא קיים בשוגג. הוא לא מרד. לכן זה לא קיים שם. אומר הרמב"ן, מיד נקרא את זה בפנים, אומר הרמב"ן, בעבירה בשוגג, כיוון שיסוד המרידה לא קיים כאן, אז נשאר רק הפגם בנפש. אבל הפגם בנפש זה רק בעבירות של, בעבירות החמורות, ששם יש קורבן בשוגג. אבל אם מדובר בעבירה שזדונה, שהזדון, שהמזיד הוא מנקות, בשוגג, there is no problem at all, אין שום בעיה. לא קרה כלום. בואו נראה את זה בפנים. הדבר הזה שהרמב"ן אומר, הוא היה לו קשה בקורבן העולה. קורבן העולה, בתחילת ספר ויקרא, אדם מקריב עולה, כתוב בפסוק, ונרצה לו לכפר עליו. בקורבן עולה. שואל הרמב"ן, בעצם חז"ל כבר שאלו, איזה כפרה יש בעולה? הרי עולה זה קורבן נדבה. אדם רוצה להביא קורבן עולה, הוא לא חייב להביא קורבן עולה. נכון? אז אם קורבן עולה הוא קורבן נדבה, אז מה שייך כפרה בקורבן נדבה? וחז"ל, תסתכלו בפסקה הראשונה של הרמב"ן. ונרצה לו לכפר עליו. על מה הוא מרצה לו? אם תאמר על קריטות ומתות בית דין, או מיטה בידי שמיים, או מלכות, הרי עונשן אמור. הרי לא ייתכן שהכפרה היא על עבירות, לא, על מצוות לא תעשה. כי בכל המצוות לא תעשה, התורה כבר כתבה את העונש שלהם. לכן לא יכול להיות שהעולה באה לכפר על מצוות לא תעשה. האינו מרצה, אלא על עשה ועליו הניתק לעשה. לכן אומר לנו לשון רש"י, על פי, על דרך רבותינו. זה מדרש, כן? חז"ל קבעו שבעצם העולם מכפרת על מצוות עשה, או על לאו הניתק לעשה, שגם כן דינו כמו עשה. וברייתא היא בתורת כהנים, אומר הרמב"ן. ואני תמה, שואל הרמב"ן. וכי היכן עונשן אמור? איפה מצאת עונש בתורה על מצוות לא תעשה? מצאת עונש בתורה על מצוות לא תעשה על המזידים. אז אולי העולה מכפרת על השוגג של מצוות לא תעשה? מי אמר לך שהעולה לא מכפרת על השוגג שעל מצוות לא תעשה, אלא על מצוות עשה? זו שאלת הרמב"ן. וכי היכן עונשן אמור? אומר הרמב"ן. כי הקורבנות בשוגגין הן מרצים, ונוכל לומר שיחפרו על חייבי מיטה בידי שמיים שוגגים, ועל חייבי מלכות שוגגים, ועל חייבי מיטות בית דין שוגגים, באותן שאין חייבים עליהם חטאת, כגון מכה אביו ואמו ומקלל, כשם שהחטאת מכפרת בחייבי קריטות שוגגים. זאת אומרת, יכול להיות שזה, כל זה מדבר רק על מצוות לא תעשה. מה התורה כתבה עונש במצוות לא תעשה בשוגג, רק על חטאת, רק על מה שזדונו קרה. אבל כל שאר העבירות שלא תעשה, התורה לא כתבה את העונשם בשוגג. אז אולי העונש שלהם בשוגג זה קורבן העולה, שבא לכפר על השגגות האלה. זאת שאלת הרמב"ן. עונה הרמב"ן, ואולי, בעבור שפרש הכתוב בחייבי מיטות בית דין, ובחייבי קריטות עונשן במזיד ובשוגג, ופירש בחייבי מיטה בידי שמיים עונשן במזיד למיטה, ובחייבי לוין למלכות, ולא פרש בהם שום עונש בשוגג, נראה להם לחכמים שכל העונש שבהם פרשו הכתוב. כי למה יפרש עונשם של אלו במזיד ובשוגג, ויפרש עונש אחרים במזיד, ולא יפרש אותו בשוגג, ויאמר שום חויב להביא בהן עולה? ולכך ראו שאין בחייבי מיטה בידי שמיים ובחייבי מלכות, אלא עונשן המפורש בהן במזיד, אבל בשוגג אין עליהם שום נשיאות חטא ואין צריכים ריצוי כלל. שימו לב היטב מה אומר אם כך הרמב"ן. הרמב"ן אומר שזה בדיוק מסקנתם של חז"ל, שבעבירות מסוימות בשוגג, אם זה עבירות של מיטה בידי שמיים או עבירות שחייבים עליהם מלכות במזיד, אלה בשוגג, אין בהם שום ריצוי כלל, לא צריך כלום. כן? אין שום צורך בשום דבר. אומר הרמב"ן, עוד פעם, שימו לב היטב לביטוי. אבל בשוגג אין עליהם שום נשיאות חטא. ואין צריכים ריצוי כלל. זה לגמרי פשוט. כך פשוט לרמב"ן. ולכן אמרו חכמים שזה בא לדבר על עשה ועל לא תעשה ועליו הניתק לעשה, שזה בא לחפר. שיש מימן מסוים של כפרה, כשאדם מבטל מצוות עשה, אז הוא לא חייב להביא קורבן, אבל כשהוא מביא קורבן עולה, אז זה מחפר לו על אותו ביטול עשה. אם כך, מה שראינו כאן, בעצם ראינו במבט הזה שאני מבקש שנראה, הרמב"ן אומר לנו במצוות לא תעשה, בדרך כלל יש שני אלמנטים. אלמנט אחד זה האלמנט של המרידה, של אדם שמורד ובוגד חס ושלום בברית שיש בין ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. והאלמנט הזה של המרידה, מבחינת המרד שבדבר, רבותיי, אין הבדל בין איסור חמור לאיסור קל. כן? כי העבירה היא עצם המרידה. מה זה משנה אם הקדוש ברוך הוא אומר לנו לעשות, שלא לעשות משהו מאוד חמור, הוא אומר לנו לעשות. בסופו של דבר, המרידה היא בעצם העובדה, הקדוש ברוך הוא אמר לא, ואתה אומר כן. מובן? זה הדבר החמור. החומרה היא בעצם העובדה שאתה ממרד פי השם. מורד במלכות חייב מיתה. זה לא משנה אם הוא מרד במלכות בזה שהוא חשב לעשות מהפכה ולהרוג את המלך, או שהוא מרד במלכות בדבר הכי קטן, כמו אוריה החיתי, שהמלך אמר לו הולך הביתה, ואמר הוא לא הולך הביתה. זה מרידה. כי מורד במלכות זה, אם המלך אומר X ואתה עושה Y, זה עצמו מרידה במלכות, לא משנה מה ה-X שהשם אמר לך. זה צד אחד. וצד שני כמובן, זה הפגם בנפש שהעבירה יוצרת, וזה אומר לנו הרמב"ן, וזה החידוש הגדול של הרמב"ן, שלא כל עבירה יוצרת פגם בנפש. רק העבירות החמורות יוצרות פגם בנפש, עבירות הקלות לא יוצרות פגם בנפש. הנקודה הזאת היא משמעותית. למשל, אני אתן לכם רק דוגמה אחת, בהלכות שבת. ובהלכות שבת, אני לא רוצה כרגע להיכנס לסוגיה גדולה ורחבה, אבל חשוב שנכיר אותה. בהלכות שבת, יש הרב ליכטנשטיין, עליו השלום, הדגיש לא פעם ולא פעמיים את המוקד הזה שבשבת הדגש הוא מחלליה מות יומת. זאת אומרת שהבעיה היא לא רק עשיית המלאכה, אלא הדגש במחלליה מות יומת, שיש פה פגיעה בקידושת השבת. יש פה חילול של השבת. והשבת כביכול היא מקבלת, אם תרצו, פרסוניפיקציה. זה משהו כאילו זה, it's a person. ואתה פוגע בה. כן? וזו הנקודה המרכזית בשבת. יש פגיעה בשבת. ולכן אנחנו מוצאים בהרבה מאות הלכות שנוגעות לשבת, שהבעיה היא לא אם אתה עושה מלאכה, אלא יש מחילתה. לא, על הפסוק בשמות, כל מלאכה לא יעשה בהם. כך כתוב שם. לא כתוב, בדרך כלל כתוב בתורה לא תעשה כל מלאכה. Don't do. כן? אבל בספר שמות כתוב, כל מלאכה לא יעשה בהם. שהמשמעות היא, מלאכה should not be done. המלאכה אסור לה להיעשות. גם אם לא אתה עושה אותה. לא תעשה אתה ולא יעשה נוכרי מלאכתך. יש המושג שבלי להיכנס עכשיו לפסקי ההלכה, כן? שביתת כלים. שביתת כלים, סוף פרק כמה מסכת שבת, שעוסק בשביתת כלים, דהיינו, שלא רק אתה צריך לשבות, שהכלים שלך צריכים לשבות. כמובן הבהמה והחמור והעבדים, ולמען ינוח עבדך ושלך ועמתך כמוך. כל הדברים האלה אומרים לנו שבעצם מלאכה שנעשית בעולם בשבת, אפילו אם נעשית על ידי גוי, כמובן אם היא מלאכת ישראל. מה שגוי עושה בשל עצמו זה לא, הוא לא חלק מהעולם שלנו. אבל מה ששייך לעולם של ישראל, מלאכת ישראל שנעשית על ידי גוי בשבת, לפי חלק מהדעות, מדובר באיסור דאורייתא. לא, אני לא מדבר עכשיו הלכה. בסדר? אני לא מדבר הלכה. אבל אני מדבר כרגע בעומק העניין, יש בזה פגם. זה ודאי יוצר פגם. בזה שהקדוש ברוך הוא רוצה שביתה טוטלית. השבת צריכה לראות כמצב של שביתה. ולכן אנחנו רואים פה בהלכות שבת, רואים הרבה מאוד דברים. יש תשובה מאוד מעניינת ומרתקת של רב מוישה. פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, על שימוש בשעון שבת. יש תשובה שהוא כתב ממש ב... אני חושב בתחילת שנות ה-50, לפני 65, 70 שנה, כששעוני שבת התחילו להיווצר. והוא התנגד מאוד לשימוש בשעוני שבת. הוא מאוד חשש שברגע ששעון שבת ייכנס לבתים, אז חס ושלום הורסים את השבת לגמרי. אז היום אנחנו יודעים פרספקטיבה, יודעים ששעוני שבת עוזרים לשמירת השבת, לא הורסים את השבת. אבל הוא חשש מאוד מזה. אבל מי שיסתכל בתשובה שם, כן, הוא גם מעלה את הטיעון הזה הפרגמטי שדיברתי עליו קודם, אבל מי שיסתכל שם בין השיטים, בין השורות, ולא רק זה, זה גם על השורות ובין השורות, יראה שם באותה תשובה הרבה מאוד פחד מהנקודה הזאת. הוא מזכיר את הסוגיה של שביתת כלים, הוא מזכיר את הסוגיה של אמירה לגוי, הוא מזכיר שם, כי הוא אומר בעצם השבת, הרעיון של שבת, שלא רק שאני לא אעשה מלאכה, אלא שתהיה איזה מין שביתה קוסמית, מעבר לשביתה האנושית. וזאת נקודה שמאוד העסיקה אותו.
לימים שמעתי מהרב שבתאי רפפורט, מכירים? הוא לא בדיוק חתנה דה ונסיעה, הוא חתנה דה ונסיעה, ככה זה, כן? הוא חתן של הרב טנדלר, שהוא חתן של רב מוישה פיינשטיין, כן? אז הוא אמר ככה, יש איזה, אתם יודעים שעכשיו מצאו את פירוש הרמב״ם על הגמרא במסכת שבת. יש פירוש הרמב״ם על הגמרא במסכת שבת. ושם בסוגיה בדף י' ז', נדמה לי, כותב הרמב״ם דברים שממש מרשימים. זה נגד הרמב״ם ביד החזקה. הרמב״ם לא פסק ככה ביד החזקה, כי הרמב״ם פוסק שביתת כלים. אבל הרמב״ם שם בפירוש הגמרא במסכת שבת שם בסוגיה אומר שגם בתהילל, כשהתירו דברים שעושים בעוד יום וממשיכים אל תוך השבת, גם בתהילל שהתירו את זה, זה רק אם הפעולה כבר נעשה מבעוד יום. כי אם הפעולה לא נעשתה מבעוד יום, לא ייתכן שבתהילל יתירו, אפילו אם זה נעשה מאליו. כך אומר הרמב״ם שם בפירוש הגמרא שלו למסכת שבת, אבל רבותיי, ביד החזקה זה לא נמצא, שיהיה ברור. ביד החזקה זה לא נמצא. טוב, לא יודע איך לפרש את זה, זה לא הזמן שלנו עכשיו. אני רוצה להמחיש לכם את הנקודה הזאת, שבעבירות, ובמיוחד כשמדובר בקדושת השבת, אז אנחנו מבינים שיש פה פגיעה בהפצה, גם אם אין עבריינות של הגברה. כן? במקרים האלה של שביתת כלים, או של גוי שעושה מלאכת ישראל בשבת וכו', אלה דברים שאין פה עבריינות של הגברה, כי גוי יכול לעשות את מלאכתי אפילו אם אני לא אומר לו, אם אני לא אמרתי לו שום דבר, כן? אם הגברה לא עשה כלום. זאת נקודה מאוד חשובה. טוב, עד עכשיו נתנו איזה... בסדר, don't worry, אנחנו... כמה זמן יש לנו? בסדר, אנחנו לא נאריך יותר מדי, בוא, נלך עכשיו קצת, עוד מעט נחזור לדבר הגדול, אבל אני רוצה כרגע להכיר את, פשוט טכני, להכיר את סוגי מצוות לא תעשה. כמה סוגים יש לנו במצוות לא תעשה? הרמב״ם מונה את הדברים כאן בפרק י"ח מלכות סנהדרין, בוא נתרשם, פה זה ממש קצת טכני להכיר את זה, ואז אני רוצה להגיע לנקודה מהותית חדשה שאני רוצה עוד להוסיף. אומר הרמב״ם, אלו אל הלוקין, כל העובר על לא תעשה שחייבים עליו קראת, ואין בו מיטת בית דין, כגון אוכל חלב ודם וחמץ בפסח, וכן כל העובר על לא תעשה שחייבים עליו מיטה בידי שמיים, כגון אוכל טבל וכהן טמא שאכל תרומה טהורה, וכן כל העובר עליו שיש בו מעשה, כגון אוכל בשר בחלב או לובש שעטנז, אבל לאו שאין בו מעשה, כגון הולך רכיל ונוקם ונותר ונושא שם השם, אינו לוקה. אומר הרמב״ם, יש שלוש קטגוריות של חיוב מלכות, של עבירות שחייבים עליהן מלכות. כן? מה הן? כל העבירות שחייבים מלכות, או העבירות שחייבים עליהן מלכות, כמובן, עבירה שלא תעשה שיש בו מעשה, אם אדם אוכל בשר בחלב, או אוכל חזיר, או אוכל בהמות מאוד וכיוצא בזה, זה עבירות שחייבים עליהן מלכות. יש עבירות שחייבים עליהן מיטה בידי שמיים. אם
גם עליהם אתה חייב מלכות. יש עבירות שחייבים עליהם קראת. גם עבירות שיש חייבים עליהם קראת, יש חייבים עליהם מלכות. בסדר? אלה עבירות שחייבים עליהם מלכות. איזה עבירות אין בהם מלכות? אומר הרמב״ם, כל לב שאין בו מעשה, אין לו קין עליו. חוץ מי, נשבע, ממר, מקלל את חברו בשם, כל זה נלמד בפסוקים. וכל לב שניתן להזרת מיטת בית דין, כגון לא תנאף, לא תעשה מלאכה בשבת, אין לו קין עליו. וכל לב שניתן לתשלומים, כגון לא תגזול ולא תגנוב, אין לו קין עליו. וכל לב שניתק לעשה, כגון לא תיקח האם על הבנים, לא תחלה פאת שדך, אין לו קין עליו. אלא אם לא קיים עשה שבהן. ועליו שבכללות, אין לו קין עליו. בושאר כל הלבים שבתורה לוקים עליהם. בסדר? אז הרמב"ם כתב כאן, אם אתם רוצים לדעת סיכום, תהפכו את הדף, תראו את הסיכום בדברי הכסף משנה. אומר הכסף משנה, שימו לב אתם, ושאר כל לבים שבתורה, כלומר שהם לבים מפורשים, לא שיבוא מכלל עשה, דלב הבא מכלל עשה עשה, נמצא, אומר הכסף משנה, נמצא עכשיו שישה מיני לבים שאין לוקים עליהם. הלבים שאין עליהם מלכות, יש שישה סוגים, ואלו הם. לב שאין בו מעשה. אתם יודעים מה זה לב שאין בו מעשה, כן? לב שאתה עובר עליו, אבל אין עשייה במה שאתה עובר עליו, אם אין כאן מעשה בידיים, זה לב שאין בו מעשה, לא לוקים עליו. בסדר. לב שני שלא לוקים עליו, לב שניתן להזרת מיטת בית דין. אם הלב הזה אפשר לחייב בו מיטת בית דין, על לב כזה אין מלכות. כמו למשל, עליו שלא תעשה כל מלאכה בשבת. כי אם עושים מלאכה בשבת, חייבים מיטת בית דין, כן? עליו כזה אי אפשר ללקוט עליו. שלישי, לאו שניתן לתשלומים. אם זה לאו שניתן לתשלומים, כמו חובל בחברו. אם אדם חבל בחברו, הוא עובר עליו של לא יוסיף להקוטו, עובר עליו, כן? אבל כיוון שעליו הזה ניתן לתשלומים, כי כתוב בתורה שצריכים לשלם על חבלה, אז לב שניתן לתשלומים, לא לוקים עליו. רביעי, לב שניתק לעשה. לב שניתק לעשה, זה הדוגמה הקלאסית, זה לא תותירו ממנו עד בוקר, ונותר ממנו עד בוקר, באש תשרופו. זה לב שניתק לעשה. למה לא לוקים עליו? כי העשה מתקן את עבירת הלב, לכאורה. אני אומר כאן בצורה פשוטה, יש הרבה להאריך בזה, אבל העשה מתקן את עבירת הלב, לכן כאן לא לוקים. מה עוד יש לנו? חמישי, לב שבכללות. לב שבכללות הכוונה היא, כמו שהרמב״ם מסביר, אם יש נאמר בתורה לב אחד שכולל בתוכו הרבה מאוד לבים פנימיים, אבל התורה לא ייחדה לב לכל אחד בנפרד, אז לב שבכללות לא לוקים עליו. ומה עוד יש לנו? ושישי, לב הבא מכלל עשה. לב הבא מכלל עשה לא לוקים עליו, כי לב הבא מכלל עשה הוא בעצם עשה, ולא לא תעשה, לכן לא לוקים עליו. זהו, זה פחות או יותר שתדעו את הרשימה, שיש לנו את רשימת המלכות, אמרנו, יש לבים שחייבים עליהם מיטת בית דין, שחייבים עליהם מיטה בידי שמיים, שחייבים עליהם קראת, שחייבים עליהם מלכות, ויש לבים שאין בהם לא את כל זה, שלא חייבים לא מלכות ולא כלום, וזה פחות או יותר הקבוצה, שש הקבוצות האלה שראינו כאן. זה מבחינת הפריסה של הלבים. עכשיו אבל אני רוצה להראות לכם, כן, דוגמה של מה שדיברנו קודם, דרך סוגיה במסכת סנהדרין. במסכת סנהדרין, אחת השאלות ההלכתיות, שבאמת שאלות שמעסיקות רבות את הפוסקים וגם את חז"ל זה העסיק, כל טיפול רפואי שאדם עובר, יש בו סכנה שהרופא שמטפל בחולה, יש בו סכנה של לעבור על איסורים. כמובן, אם אדם חובל בחברו לרפואה בשביל לרפא אותו, אז אין בזה איסור. זה לא סתם שזה איזה עשה דוחה לא תעשה. זה לא שכל עשה דוחה לא תעשה. פשוט, חבלה שהתורה אסרה לא, של לא יוסיף להקותו, זה כשאדם רוצה לפגוע בחברו. אבל אם רוצה לתקן ולרפא אותו, זה מותר. אלא מה? שכולנו יודעים שבפעילות הרפואית, כשאדם עוסק ברפואה, לפעמים הוא יכול גם לטעות ולא לעשות לו רפואה. ואז הדבר הזה, זה כבר הופך את חבלה שהזיקה לו. ואז יש כאן נזק שגורם לחברו. ועל זה דנה הגמרא בשאלה, שימו לב את מסכת סנהדרין, דיבה אלוהו, בן מהו שיקיז דם לאביו? אב זקוק להקזת דם, פעילות רפואית שהייתה מקובלת אז, והבן, האבא זקוק לזה, האם הבן יכול לעשות לו את זה? עכשיו כמובן, אם זה מדובר בחבלה, זה להוציא דם מהאב, להוציא דם לאב, כן? זה, על זה חייבים, אם אתה עושה את זה לא בדרך רפואה, כן? חייבים על זה מיטה. מכה אביו ואמו, מות יומת. כן? אז עכשיו השאלה היא, האם בן יכול להקיז דם לאביו? רב מתנה אמר, ואהבת לרעך כמוך. פשיט השם מותר, כך אומר רב מתנה. רב דימי בר חנינא אמר, מכה אדם ומכה בהמה. מה מכה בהמה לרפואה פטור? אף מכה אדם לרפואה פטור. אז לכאורה שתי התשובות האלה אומרות, זה לגיטימי, אם זה לרפואה זה בסדר. אבל הגמרא מספרת סיפורים שהם מנוגדים לזה. רב לא שביק לברי למשקלי סילואה. רב לא נתן לבן שלו, אם נכנס לו קוץ ליד, לאצבע, נכנס לו איזה קוץ, והוא היה צריך להציא את הקוץ, רב לא נתן לבן שלו לעשות לו את זה. כי אולי תוך כדי שהוא יוציא את הקוץ, יוציא לו טיפת דם, ואז הבן שלו מתחייב מיטה. הוא לא רוצה לתת לבן שלו לעשות את זה. רב לא שביק לברי למשקלי סילואה. מר ברי דרבינה לא שביק לברי למפתח לקפתא. אם יש איזה פצע על היד, וצריך לפתוח אותו קצת כדי להוציא את המוגלה ולטפל בו, כן? גם כן, מר ברי דרבינה לא נתן לבן שלו לעשות לו את זה. דיל מחביל, אולי הוא יחבול בו, והביא לשגגת איסור. אולי הוא יחבול בו, ואז יש בו שגגה של איסור. שואלת הגמרא, אם הוא יחבול בו ותהיה שגגת איסור, יחה, אחר נמה. למה דווקא הבן, גם אדם אחר אסור לו לחבול ביהודי. אז גם אחר זה אסור. אומרת הגמרא, אחר שגגת לב, בנו שגגת חנק. יש הבדל בין אחר לבין בנו. אם זה בן, זה שגגה של עבירה של מיטת בית דין, שגגה של חנק. מכה אביו ואמו מות יומת. אבל אם זה לא בנו, אלא אדם אחר, השגגה היא שגגה של לב. שגגה של לב, זה, it's not so critical. זה לא דומה לשגגת חנק. מה ההבדל ביניהם? פה נראה את הראשונים, נראה איך הם מפרשים את ההבדל בין שגגת לב לשגגת חנק. אומר רש"י במקום, שגגת לב כשאין מתכוון. הווה שגגה, הרי הוא לא מתכוון לחבול בו. לכן בעצם זה שגגה. הווה שגגה באיסור שזדונו לב באלמה, דקיל. כיוון שבמזיד זה רק לב, אז בשוגג זה יותר קל. שימו לב היטב, רש"י לא אומר שעבירה של זדונה לב בשוגג it's nothing, כמו שראינו ברמב"ן בתחילת הדרך, כן? רש"י לא אומר כך. רש"י אומר, זה משהו, אבל זה קל יותר. ואם הוא לא מתכוון בכלל, הוא רוצה להשתדל שלא לחבול. הרי הוא הולך לטפל לו, כי הוא לא רוצה לחבול. אז אם כתוצאה מזה תצא חבלה, כיוון שהוא לא מתכוון לזה, אז זה יותר קל. נותנים לו לעשות את הטיפול הרפואי הזה. הרן, צריך להגיד כבר עכשיו שהרן על סנהדרין, זה לא בטוח שזה הרן. ליתר דיוק אנחנו קוראים לו המיוחס לרן. כי היום יש טוענים שאין לנו רן על סנהדרין. זה ממש כתוב במהדורות של חידושי הרן על סנהדרין, כנראה זה לא הרן עצמו. אבל זה לא משנה לנו כרגע. בעל השיטה הזאת של חידושי הרן לסנהדרין כותב ככה. אלא נראה שהטעם הנכון דשגגת לב מותר מפני שלא מצינו שענה שכתוב כלל ואפשר שאפילו בדיני שמיים אינו מתחייב שאין לך לומר שעשה איסור כשהכניס עצמו לבית הספק שזה לטובה הייתה כוונתו לרפות את חברו אבל בבנו ודאי אין אומרים כן, שאפשר לו לעשות על ידי אחר, והאחר ראוי לו להיכנס לבית הספק יותר ממנו, מפני שאיסורו יותר קל, אבל בנו אפשר שיתאה בנטילת הקוץ, ויחבול באביו, ויש גגת חנק, וכן בשבת, אם היה בנטילת הקוץ שיכול לבוא לידי איסור סקילה, אסור לתלות בשבת ולהמתין עד למחר. אם כך, אומר הר"ן, תפיסה שמאוד מזכירה לנו את שיטת הרמב"ן בפירוש התורה, הוא אומר בפירוש, שימו לב יותר לביטוי שהוא אומר בתחילת הדברם, שלא מצינו שענה שכתוב כלל, ואפשר דאפילו בדיני שמיים אינו מתחיים, שאין לך לומר שעשה איסור כשכניס עצמו לבית הספק. הר"ן, או המיוחס לר"ן כאן, בעצם מאמץ לכאורה את תפיסת הרמב"ן, שפירוש התורה, שבעבירת לב, אם הוא עושה אותה בשוגג, אז אפילו אולי כלפי שמיים. ההבדל בינו לבין הרמב"ן, שהרמב"ן שם סימן קריאה, בסוף הוא היה ברור לו שזה בסדר, והמיוחס לרן כאן אומר, ואפשר. הוא שם איזה סימן שאלה קטן, לא ברור לו הדבר עד הסוף. זה מה שאומר המיוחס לרן כאן. כן? והנקודה המעניינת היא, יש הערוך לנר. כן? הערוך לנר, זה הרב אטלינגר, שבעל שוד בניין ציון, הערוך לנר, יש לו פירוש לכמה מסכתות השס, הוא טוען ככה. כך טוען רבי יעקב אנטלינגר בדבריו, הוא טוען שיש נקודה מאוד מעניינת. אצלו זה מקביל, אולי ממשיך את הדרך של רש"י. כי רש"י לא אמר שאין כאן איסור בעבירת לב. רק אמר שזה קל יותר. ואצל ערוך לנר, הוא אומר בעצם שהיסוד קשור לדין של עשה דוחה לא תעשה. ואז הוא אומר ככה, אם זה עבירת לב, זה לא תעשה רגיל. בלא תעשה רגיל יש עיקרון שעשה דוחה לא תעשה. עוד מעט נבין את הדין הזה, למה עשה דוחה לא תעשה. כן? מה יותר חשוב, עשה או לא תעשה? נדבר על זה עוד מעט. בסדר? עוד מעט נדבר על זה, זה נקודה מאוד מעניינת. לפני שנדון בזה, נשאל אתכם קודם כל, מה אתם חושבים? ואחר כך נראה מה כותבים הפוסקים על זה. יש שם נקודות יפות. אבל יש עשה, דוחה, לא תעשה. בגמרא ביבמות מבואר שהדין הזה שעשה, דוחה, לא תעשה, זה רק בלב רגיל. בלבים החמורים, שיש בהם מיתת בית דין וכו', שם לא אומרים עשה, דוחה, לא תעשה. אומר הערוך לנר ככה, אם מדובר בעבירת לב, אז כיוון שפה האדם הזה הולך לעשות מצווה, הוא הולך לרפא את חברו. אז גם אם הוא יטעה, כן? כיוון שהמגמה שלו היא לעשות מצווה, אז יש לו כאן עשה של המצווה לרפא את חברו, כן? שדוחה את הלא תעשה, שלא תחבול. אבל בבין כלפי אוויר, אין כאן עשה דוחה לא תעשה. נכון שיש עשה של ריפוי, אבל הלא תעשה זה לא תעשה שיש בו מיתת בית דין. על זה אין דין עשה לא דוחה לא תעשה. מכאן רואים בפירוש שלפי ערוך לנר יש פה עבירה. גם אם אתה לא מתכוון, יש פה עבירה. גם אם אתה שוגג, הרי אתה לא תחבול בו במזיק. גם אז יש עבירה. אלא למה אני מתיר אותה? בגלל העיקרון שעשה דוחה לא תעשה. לפי הרמב"ן והר"ן, אין כאן בכלל מעשה עבירה. אתם מבינים? כי בשוגג, עבירות כאלה, זה בכלל לא נחשב מעשה עבירה, בעבירות שיש בהן רק מלכות. אבל תפיסת הערוך לנר, היא בעצם ממשיכה את הקו שראינו ברש"י, שזה רק קל יותר. אם זה קל יותר, אז הערוך לנר בא ונגיד לנו, אז מה אם זה קל, עדיין זה אסור. אז הוא בונה, על עשה, דוחה, לא תעשה. ועכשיו הדבר האחרון שאני רוצה שנראה כאן זה על הבחינה מהותית, פנימית יותר. מה היחס בין עשה ללא תעשה? מה אתם אומרים? מה יותר חמור? עשה או לא תעשה? לכאורה, לא תעשה זה יותר חמור, נכון? איך אני יודע את זה? כי על לא תעשה יש מיתת בית דין, יש מלכות. אם אדם לא עושה מצוות עשה אין עונשים בתורה, התורה לא ענשה, נכון? זה א', ב', כולנו יודעים שיש כוח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה בשבת, אל תעשה. חכמים יכולים להגיד לנו, אל תעשה מצווה. אם ראש השנה יחול בשבת, חכמים אומרים לנו, אל תתקע בשבת. אם חג הסוכות יחול בשבת, חכמים יכולים להגיד לנו, אל תיטול לולה. זה בשבת, חכמים יכולים להגיד לנו.
אבל בקום ועשה, חכמים יכולים להגיד לנו, קום תחלל שבת, או קום תעשה עבירה אחרת, חכמים לא אומרים לנו, נכון? למה? כנראה שלא תעשה, חמור מנעשה, נכון? ובכל זאת אנחנו יודעים, שעשה, דוחה, לא תעשה. אם עשה, דוחה, לא תעשה, מה זה אומר לנו? שעשה יותר חשוב מלא תעשה, נכון? אז יש פה איזה פרדוקס, איזה סתירה פנימית, נכון? אנחנו רוצים להבין את זה, נכון? בואו נראה מה אומר הרמב"ן.
הרמב"ן בספר שמות, פרק כף, בפסוקים שעוסקים במצוות השבת, כתוב בשבת, זכור את יום השבת לקדשו. ובספר דברים כתוב, שמור את יום השבת לקדשו. וכולנו יודעים שמהו ההבדל בין זכור לשמור. זכור זה מצוות עשה, שמור זה מצוות לא תעשה. נכון? ואז מה יש לנו בשבת? יש לנו בשבת מצוות עשה ומצוות לא תעשה. זה כולנו יודעים. זה מובן. אבל בא רמב"ן ואומר ככה. ואמת הוא גם כן. כי מידת זכור רמזו במצוות עשה. והוא היוצא ממידת האהבה. והוא למידת הרחמים. כי העושה מצוות אדוניו אהוב לו. ואדוניו מרחם עליו. ומידת שמור במצוות לא תעשה. והוא למידת הדין, ויוצא ממידת היראה. כי הנשמר מעשות דבר הרע בעיני אדוניו, ירא אותו. ולכן, מצוות עשה גדולה ממצוות לא תעשה, כמו שהאהבה גדולה מהיראה. כי המקיים ועושה בגופו וממונו רצון אדוניו, הוא גדול מהנשמר מעשות הרע בעיניו. ולכך אמרו, דעת תעשה ודחה לא תעשה. ומפני זה יהיה העונש במצוות לא תעשה גדול, ועושים בו דין כגון מלכות ומיטה, ואין עושים בו דין במצוות עשה כלל, אלא במורדין, כמו לולב וציצית וכו'. אז הרמב"ן אומר פה דבר והיפוכו. הוא אומר לנו, מי גדול ממי? עשה יותר טוב מהלא תעשה. למה? כי בעשה אתה מבטא את האהבה להשם. בלא תעשה אתה מבטא את היראה מפני השם. מה יותר גדול? אהבה או יראה? אומר רמב"ן, of course, אהבה יותר טוב. אהבה יש בה יותר עוצמה. ולכן עשה דוחה לא תעשה. אבל אם אהבה יותר גדולה, כן? אז איך יכול להיות שעל ביטול מצוות עשה לא עושים לו כלום, ודווקא לא תעשה לא עושים לו? אבל לא להיבהל, כי זה בדיוק מה שדיברנו. אני רוצה להבהיר את זה עכשיו. העונשים שכתובים בתורה הם על המרידה, על זה שאדם מורד, כן? בלא תעשה יש מרידה, אתה מורד. אם אני לא מניח תפילין חלילה, כן? אני לא מורד. כשאתה עושה משהו, כשאתה לא עושה מצווה בשם ואל תעשה, כן? אתה לא עושה משהו, זה אין כאן ביטוי של מרידה. כי אולי אין לך תפילין, אולי שכחת, אולי משהו, כן? בקום ועשה, אתה עושה משהו נגד רצונו יתברך. ולכן, אומר הרמב"ן בעצם, שבוודאי, העשה הוא הרבה יותר חשוב מה לא תעשה. יש המהר"ל מפראג, בנתיב התורה, איפה עוד, כן, בעיקר בנתיב התורה. המהר"ל בנתיב התורה, מהר"ל מפראג, נותן לנו שם כמה דברים יפהפיים, על החשיבות של ההבדל בין מצוות עשה למצוות לא תעשה. הוא אומר במצוות עשה, אדם בונה את עצמו. כי זה בדיוק, יש 248 מצוות עשה, כנגד 248 אברי האדם, שאדם בונה על ידי מצווה, הוא בונה עוד עבר ועולה עוד מדרגה רוחנית, ועוד מדרגה ועוד מדרגה, כך הוא עולה מדרגות. במצוות לא תעשה, כשאדם נשמר במצוות לא תעשה, כן? הוא לא בונה כלום. כן? פשוט לא הורס, אבל הוא לא בונה. אין כאן בניין. אתה לא הורס, אבל אתה לא בונה. לכן מצוות עשה יותר חשובות ממצוות לא תעשה. אבל, למה יש עונש על מצוות עשה? בגלל יסוד המרידה. לכן, אומר הרמב"ן, תשימו לב יותר, אומר הרמב"ן, יש גם לפעמים, יש מצב שיש אדם מורד גם במצוות עשה. אם אומרים לאדם, תעשה סוכה, הוא אומר, לא עושה סוכה. תעשה סוכה. לא, על זה כתוב בגמרא במסכת כתובות,
דף פי וב, שגם במצוות עשה מכין אותו עד שתרצה נפשו. למה? כי אם יש לך מרידה, אז עד רבה, המרידה במצוות עשה יותר חמורה מרידה במצוות לא תעשה, כי מצוות עשה יותר חשובות. העונש הוא לא על החשוב או לא חשוב, העונש הוא על המרידה, כמו שדיברנו. תראו איך אומר את זה יפה החתם סופר.
החתם סופר אומר כך, יראה כי כן כוונת הרמב"ן, דעשה הוא אהבת אוהבים, והמונע מעשותה אינו אלא שאינו מראה אהבה, אבל מכל מקום אינו מורד גם כן, מה שאין כן מי שעבר על אליו שהוא מחוק היראה, הרי מרד ורע המעשה, ובלי ספק דלא תעשה חמיר. ברור שמצד המרידה, מנקודת המבט של המרידה, לא תעשה חמור מעשה. אבל מצד העשייה שבדבר, מצד הגילוי האהבה כלפי הקדוש ברוך הוא, אז ודאי שהעשה יותר מהלא תעשה. אמנם מזה הטעם בעצמו, התעשה ודחה לא תעשה. אז איך אנחנו אומרים שעשה דוחה לא תעשה?
עכשיו אתם מבינים, אם אני עובר על לא תעשה בשביל לקיים מצוות השם, אז אין כאן מרידה כבר. אם אין מרידה, there is no problem to do it. ולכן זה נאמר רק במצווה בלא תעשה שיש עליו מלכות. למה? כי בלא תעשה שיש עליו מלכות, הבעיה שם בלא תעשה הזה זה רק המרידה. בניגוד לתעשה שיש בו מיטת בית דין, שם יש מעבר למרידה גם בנפש. לכן שם אי אפשר להגיד עשה דוחה לא תעשה.
זה החידוש הגדול שאנחנו רואים כאן. וזה מה שאומר החתם סופר. דחיוון דעבירה אתה לא תעשה, לא בא למרוד בהשם, רק לעשות רצונו בקיום מעשה, הרי לא מרד בהשם, ואז דלה והלכה לה חומרה ידי לא תעשה. ועד רבה, הראות אהבה בקיום מעשה, היא עבודה רצויה יותר ממניעת המרד בשב ואל תעשה. ולכן הוא מביא עוד הלכה אחת שיש לנו.
אם אדם יש חס ושלום, הוא צריך לעבור על לא תעשה. הוא נאלץ לעבור על לא תעשה. אז ההלכה קובעת שאם אדם צריך לעבור על לא תעשה, הוא צריך להוציא את כל ממונו, ובלבד שלא יעבור על לא תעשה אחד. אבל אם הוא רוצה לקיים מצוות עשה, הוא רוצה לקנות את רוק בסוכות, אבל אקספנסיב, מה הוא יעשה? הוא צריך להוציא את כל רכושו בשביל מצוות עשה? לא. רק עד חומש מנכסה. 20% מהנכסים שלו, הוא חייב להשקיע בשביל מצוות עשה. זה המקסימום שהוא צריך להוציא מנכסה. ולמה? בדיוק בגלל זה. כי עבירת לא תעשה, יש בה מרידה. מרידה, אתה צריך לעשות כל השתדלות, כל תצדקה, שחס ושלום לא תעשה מרידה בהשם. מצוות עשה זה לגלות אהבה. לגלות אהבה, צריך לעשות מאמץ גדול לעשות לגלות אהבה. כל זמן, הקדוש ברוך הוא רוצה, גם כשאתה רוצה שתגלה אהבה, הוא הציב לנו גבולות, כיוון שהוא רוצה גם שבן אדם יחיה, שיוכל להתקיים.
אז אם כן, אם אני רואה כאן את הסיכום של הדברים האלה, רבותיי, יש לנו פן מסוים במצוות לא תעשה, שהוא קשור ליסוד של המרידה. ולזה צריך את מידת היראה. יראת שמיים עוזרת לנו לא למרוד. במצוות עשה, אנחנו מחפשים את הקשר, את הקרבה לקדוש ברוך הוא, את הקרבה לבורא, ולכן מצוות עשה יותר גדולות, במובן מסוים, ממצוות לא תעשה, מן המבט הזה, כן? ואנחנו עכשיו נמצאים בדיוק בשעות האלה, שבועיים, היום, ברגע זה, בעוד שבועיים, אנחנו עמוק בתוך ראש השנה. ויש לנו עוד שבועיים של חשבון נפש, של התקרבות, של התקדשות, ו... ככל שנרבה באהבה במצוות עשה, זאת הזדמנות להרבות במצוות עשה, ולהרבות אהבה בימים האלה, להרבות קרבה לקדוש ברוך הוא, ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אנחנו חפצים בקרבתך, ואני קרבת אלוקים לי טוב, להתגבר ולהתחזק באהבת השם, ומצד שני חס ושלום, להתרחק ממש, להתרחק כמו מאש, מכל דבר שיכולה להיות בו שמץ, שמץ של חס ושלום של מרידה. אבל גם בשוגג למדנו פה שיכול להיות שאפילו מעין מרידה חטאים פוגמים בנפש, ואנחנו רוצים להגיע לקדוש ברוך הוא צחים וזקים ונקיים ולעמוד לפניו ולהגיד לו, אנחנו עושים השתדלות, השתדלות גדולה. והשם הוא הטוב בעיניו יעשה. אז נזכה כולנו בעזרת השם להגדיל אהבה, להגביר יראה, והשילוב הזה, הרצוב ושוב, של אהבה ויראה, נותן לנו את השלמות של השבת, של שמור וזכור של השבת, אבל נותן לנו גם את שלמות עבודת השם כולה, שהיא גם בבחינת עשה, גם בבחינת לא תעשה, ושניהם יחדיו, כן? שניהם יחדיו. גם הזהירות מן המרידה, גם היראה הגדולה מאת השם, אבל אי אפשר להסתפק רק ביראה. צריך הרבה אהבה, הרבה רצון לדבקות, ונזכה בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותנו בספר החיים והשלום, שתהיה לנו שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, ותזכו לשנים רבות נעימות וטובות. ברוכים תהיו.